לילה טוב, בוקר טוב, צהריים טובים או ערב טוב, תלוי איפה ומתי אתם שומעים אותנו. ברוכים הבאים לפודקאסט ברצלונה, פרק 170, אני תום רוזנווסר, בנעליו של יעוז סבר שנדד לדובאי, ותכף נציג את מי שאיתי פה. לפני זה מילה לשותפים שלנו, בירה אסטריה, הבירה של ברצלונה, שמלווים אותנו כל העונה הקודמת, ובתקווה גם כל העונה הזאתי. נמשיך להיפגש, לשתות, ובתקווה גם לשמוח ביחד, רק נעשה את זה באחריות, כי אם שותים, אז לא נוהגים. ואחרי שאמרנו את זה, נגיד שלום למי שאיתי פה, האיש והאגדה, שי פל, אלן שי, מה העניינים?
קורה, תום?
לא רע, לא רע, בסך הכל, כאילו, זה כאילו... נראה רע קצת בהתחלה, אבל זה לא רע.
אתה אבל מנגב את עגלי הזיעה מעל המצח מהמשחק הזה?
אני הייתי ב-ups and downs מהמשחק הזה, נראה לי כמו כל אוהד ברצלונה. זה היה משחק, בוא נגיד ככה, אני כתבתי לכם בקבוצה של האדמינים של בר סמניה, אחרי רבע שעה נראה לי, מה לעזאזל הולך עם הקבוצה? זה נפתח כמו מה שאנחנו ראינו עד עכשיו, ובמחצית השנייה בגדול זה היה הרבה יותר טוב, תכף אנחנו נצלול לכל הפרטים במשחק. לפני זה רק קצת על מה שאנחנו נדבר במהלך הפודקאסט היום. אז מן הסתם אנחנו נדבר על ברסה סלטה, דגשים מהמשחק, ניגע קצת גם במשחק שהיה לנו מול ברוז', יש גם על מה לדבר על מה שקרה שם. כמובן, על החזרה שלנו לקאמפ נו, מנהלות, חולים, חוזרים וכו'. אז זה ככה מה שמחכה לנו בתפריט של הפודקאסט היום, ובוא באמת נצלול לתוך המשחק. זה התחיל בזה שקסדו נפצע בחימום, אני הבנתי ממך שהוא מתח איזה שריר, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה הבעיה שם, אבל הוא לא הזדמן לנו, ודני אולמו במרכאות נאלץ לעלות. אתה חושב שזה היה לטובה בסופו של דבר?
שני דברים, אני קודם כל מדמיין את בלבעות שבועיים בלי פיבוט בכלל אחרי האדום של פרנקי, ונראה מה הבדיקות יגידו מחר של קסדו. איזה סיפור ברצלונה עם הפציעות הענה, פשוט לאומן.
האמת שאני חשבתי על זה היום ותהיתי איך בכלל הצלחנו לעלות מספיק מחליפים על הספסל בשביל שאנחנו נוכל לעלות למשחק הזה בכלל. ועכשיו עם האדום הזה של פרנקי, עם הצהוב השני שבאמת היה מיותר, לדעתי זה גם כתוצאה מהעייפות שלו, הוא נותן מעל ומעבר לאחרונה, במיוחד מאז שפדרי לא משחק, אבל אני באמת לא יודע מה אנחנו נעשה במשחק הבא. יש לפליק מספיק זמן לחשוב על זה בגלל הפגרה עכשיו, אבל אנחנו, להגיד שאנחנו חסרים זה understatement. ועוד שחקן מרכזי כמו פרנקי, גם בלי פרנקי וגם בלי, כאילו אין פיבוט, אתה צודק. אני לא יודע בדיוק איך מפליק יעשה עם זה.
אולי קריסטנסן שנכנס יוכל להיות קשר אחורי. בסדר, בוא נראה.
יש גם את ברנל לכאורה, כשהוא נכנס לאיזה דקה וחצי בסוף,
כן, אבל ברנל לא במוד להרכב. נראה לי קריסטנסן. כל עוד ישמור על כשירות בפגרת הנבחרות, שזה גם תלך ואי אפשר לדעת. תראה, לגבי דני אולמו, הוא לא ממש שיחק כדאבל פיבוט לצד פרנקי, כמו שקסדו ופדרי עשו. הוא היה יותר מקדימה, הוא הגיח יותר מקדימה, כמו שהיו כמה ניסיונות נחמדים שלו לדאבל פאסים. שהוא כל הזמן מתעקש לסיים את הדאבל פאסים, ולא, אתה, זה כאילו, הוא מחפש את היופי על פני התכלס, וזה פוגע, זה פוגע. חלק מעצבן במשחק שלו. אבל היה לו משחק, שמה, בסדר, לא הכי נורא, לא הכי טוב.
אנחנו כותבים הרבה בטלגרם שלנו, ובכלל כולנו מרגישים את זה, את המשפט הזה של אין רגע דל. אין רגע דל במועדון הזה, וזה הזכיר לי את השיר המפורסם שכתבה נעמי שמר, וביצעה אותו רבקה מיכאלי לסטיגל 1981, השנה שבה נולדתי, והפזמון של השיר אומר, אין לי רגע דל, או סקנדל או פסטיגל.
או פסטיגל.
עכשיו, זה כל כך אנחנו, אני פשוט חושב על זה לעומק, וזה באמת אנחנו, זה סקנדל הגנתי מתמשך ובלתי פוסק שלא מרפא מאיתנו, וזה פסטיבל גולים שאנחנו מצליחים להתגבר על ההגנה הנוראית הזאת מדי פעם. זה סקנדל עם הפייר פליי שלנו שאנחנו לא מצליחים לרשום שחקנים, וזה פסטיבל כי השבוע אנחנו חזרנו קצת לקאמפ נו, אנחנו נדבר על זה בהמשך, היה שם האימון. אבל אין רגע דל במועדון הזה לכאן או לכאן, סקנדל ופסטיבל, זה פשוט לא מפסיק.
יש לי שיר שקשור לשיר ששרת עכשיו, והוא קשור לברסה. בעונת 2007-2008, אם אתה זוכר, אריק אבידל, עונה ראשונה שלו, היה על הפנים. אתה זוכר, הוא היה קטסטרופה. לפני שהוא הפך להיות המגן השמאלי הכי טוב בעולם, תחת פפ גוורדיולה. אז השיר ששרנו במפגשים אז של ברסה היה אריק אבידל, לא סקנדל או פסטיגל, ושוב שבר את הנבדל, אריק אבידל.
כל כך אקטואלי.
היום בלדה שבר את הנבדל, ולפי המנטור הרוחני שלו אריק אבידל, אבל כן, המחצית הראשונה, אני חושב שכאילו ראינו את זה גם בתגובות בטלגרם, בפייסבוק, באינסטגרם, אנשים אמרו כזה, למה מגיע לי את כל הסבל הזה? ועוד יש אנשים שמועדי מכבי, שקיבלו שש בבלומפילד, זה, למה אני צריך את הדבר הזה? פחות אולי
שמחים. ערב לא פשוט.
עכשיו, כן, ערב לא פשוט.
וזה באמת, אם אנחנו צוללים למשחק, זה באמת היה הרושם הראשוני, זאת אומרת, מה-20 דקות הראשונות לפחות, או אפילו אפשר להגיד כל המחצית הראשונה, שהייתה מאוד כאוטית, אנחנו פה בפודקאסט של FCB, פוטבול, כאוס, בלגן, בראשי תיבות. אנחנו היינו, הצלחנו להגיע למצבים, וזה כל הזמן מעודד. ה-XG של הקבוצה היום היה טוב, תכף אנחנו נגיד כמה זה היה בדיוק, אבל היה לנו יתרון מאוד גדול עליהם, כל המשחק ב-XG. מצד שני, אנחנו רואים עוד פעם את הדברים האלה בהגנה, אנחנו גם כתבנו על זה בטלגרם, guess what, אנחנו נפלנו משער של שבירת קו ההגנה שלנו, ובאותה הזדמנות זה באמת היה בלדה, ואני רוצה לשאול אותך בהקשר שלו ספציפית, האם אתה חושב שהוא הגיע העונה? כי אני מרגיש ממנו שהוא כן יודע לעשות את הבילדאפ, או את הפוש ההתקפי, או אפילו לעבור שחקן מדי פעם, והוא מאוד מהיר וזה אחלה. אבל אני מרגיש שבדומה לאראוחו, הוא לא, כל הנושא הזה של קו ההגנה, שהוא ידע אותו מצוין, עונה שעברה, הוא לא מצליח ליישם אותו העונה כמו שצריך, עוד לא ראינו ממנו את בלדה של העונה שעברה.
עניין הנבדל הוא תאום, זה לוקח זמן, כי בלדה לא שיחק מתחילת העונה, לדעתי עניין ששפשוף, הוא מסוגל לחזור לעצמו, הוא כן מסוגל לקדם את הכדור כמו שצריך, שזה פשוט שג'רל מוטין לצערנו לא נותן, בגלל זה הוא פאזל, חלק מאוד מאוד חשוב בפאזל של אנזי פליק. אגב, לא יודע אם שמת לב היום, אבל תחנו ממש 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 את זה שקוברסיני סובל כבלם שמאלי, אנחנו סובלים מהרוחו כבלם ימני, בגלל שאין לו בכלל בילדאפ. היום, אם שמת לב, אני חושב, 80% ממסירות של הראוחו במצב של שהוא מקבל קצת לחץ, הולכים בחזרה לשסני, ואנחנו מאבדים כדור. נכון. שמת לב לזה היום? מדהים. בגלל כן. שהראוחו מוותר על המסירה הזאת שקוברסי עושה בעיניים עצומות, לשבור קו הגנה אחד, הוא פשוט מחזיר את זה אחורה לפלייטון on the safe side, חוזר לשסני וזהו, מחזירים פוזיישן לסלטה ויגו, והפוזיישנים של סלטה ויגו, במיוחד במחצית הראשונה, היו קשים לצפייה.
וזה עוד כשפרנקי היום שיחק, כשהבילדאפ התחיל משצ'סני מאחורה, סוג של בלם שלישי בתחילת ההתקפות הללו. הוא ממש היה זה שלוקח את הכדור,
ועושה
את הבילדאפ בעצמו, לבד.
בדיוק. בדיוק.
אנחנו קצת דילגנו על השער הראשון, שי. ג'סטה שעשה לנו האקס שלנו, מרקוס אלונסו, זה היה יד כמובן. לבנדובסקי בעת פנדל, לא כל זה טוב, והיה לנו יותר מזל משכל שהוא הצליח להיכנס. עדיין אין לנו בועט פנדלים בקבוצה שאנחנו מרגישים ממש בטוח איתו, נכון?
אבל ככה לבנדובסקי בועט את הפנדלים שלו. כן, אתה לא תרגיש בטוח כמו רונלדיניו בזמנו.
וזה עוד היה בלי הריקוד בלרינה הזה שלו,
הוא כן נתן איזה פוז מעצבן עכשיו. לא בלרינה, 50% בלרינה.
נכון. לא היה להיט, אבל אנחנו הצלחנו לעלות ל-1-0 איכשהו מהפנדל הזה, ולא עברו 3 דקות, ואנחנו כבר ספגנו את ה-1-1, כשבתווך החמצה מזעזעת של ראשפורד, וקיבלנו הדגמה הכי בוטה שיש לקונספט של מי שלא כובש סופג.
כן. צ'סני היה יכול לעשות הרבה יותר בביתה הזאת, נכון? של השעה הראשון.
כן, זהו, אני חושב שהוא אפילו נגע בכדור הזה, הוא הלך אליו עם שתי הידיים, אני לא בטוח שזה היה מחויב המציאות, זה לא היה כזה כדור חזק, יכול להיות שהוא היה נמתח עם יד אחת, וזהו.
כל העמידה שלו, מהתחלת המהלך, מהרגע שבלדה שברת נבדל, עד הסוף לא היה, זה לא ייכנס להיילייט שלו כשוער. גם השער השני, אגב, של בורחה,
הוא יכל לקחת אותו, זה היה בריש שלו, ועוד פעם זה מיקום לא טוב.
חד משמעית, מסכים איתך. לפני זה היה כדור אדיר של ראשפורד לתנועה נהדרת של לבנדובסקי, תנועה של חלוץ, תנועה של לבנדובסקי, וסיו. בין הרגליים, עוד. כל עשו, כאילו, מבחינת תנועה, ממש. והייתה הרגשה של 3-3 או 4-4 במחצית הזאת.
כן, עוד פעם, אני אומר, אנחנו היינו עם XG גבוה יותר מהם במחצית הזו, אבל זה לא שלא היו סכנות סביב השער של ברסה, הסכנה רכפה, אתה לא ידעת גם אם אנחנו נצליח לרדת עם היתרון הזה, שגם הושג ממש לקראת הירידה למחצית, עם השער השלישי של אמין. נקודה קצת שאני רוצה לחזור עליה, לגבי השער השני, הבישול של ראשפורד, ראשפורד מרים לא רע, או שזה אני? ברמת הבישולים...
זה לא בישול ראשון שעונים כדור חותך, כן.
כן, ויכול להיות שאנחנו צריכים לנצל את זה יותר, אני רואה שהוא לוקח יותר ביתות קרן גם בקבוצה, אפשר לקוות שזה ימשיך, אנחנו סבלנו מקרנות לא טובות במשך הרבה שנים, ואם הוא זה שיביא לנו קרנות טובות, לא שהגול של לבנדובסקי קבע שהיה מהרמה, זה לא בדיוק היה על מגע של כסף בשבילו, ניגע בזה בהמשך, אבל עדיין הרמות של ראשפורד טובות, ועוד דבר שאני שמתי לב, אני גם כתבתי לך על זה, יש לנו גיוון, היום לפחות היה לנו גיוון התקפי איך שאנחנו עלינו. הנוכחות של ראשפורד בצד שמאל, ביחד עם בלדה, זה שני שחקנים מאוד מהירים. אז אם אנחנו מתאים את כובד המשקל של המשחק לצד ימין, עם למין, מן הסתם, כי הוא האקס פקטור והוא יכול לעבור שחקן ולשבש את ההגנה, אז בשמאל אנחנו רואים כדורגל שהוא יותר אנגלי, קצבי כזה, עם המהירות שאנחנו מנצלים של ראשפורד ובלדה, ואריק שהיה היום בצד ימין במקום קונדה ולמין, נותנים כדורגל ספרדי יותר במרכאות, עם יותר יצירתיות וטכניקה, אני חושב שזה גיוון התקפי טוב, אני עוד לא יודע מה מחכה לנו בהמשך, אבל זה משהו שמאתגר קבוצות, וזה גם מתכתב עם מה שאני אמרתי מקודם, שהתקפית אנחנו באמת מעניינים, ויש לנו מה להציע, אבל מה קורה עם ההגנה שלנו? שי, אנחנו ראינו גם את הסרטון שאתה העלית, על זה שאתה, בעצם אם אני מסכם את הסרטון הזה שאתה העלית אחרי השיחה עם יושב ראש האוהדים של ביירן, זה brace yourselves, כי זה לא הולך להשתנות.
אוקיי, נקודה אחת לגבי מה שאמרת עם ראשפורד, והנטייה הזאת לצד שמאל, ביחד עם בלדה, אני לא חושב שהם מוצאים לגמרי את הפוטנציאל שלהם, זה נראה בינוני במטה, בעיניי, בעיקר מהעובדה שראשפורד מחפש את השטחים הפתוחים לעשות את הדריבל שלו, ואין לו, אותו, אין לו יותר מדי. אז הרבה פעמים שפרנקי מוביל את הכדור אליו, או פדרי בזמנו שהוביל את הכדור אליו, ראשפורד בדרך כלל פשוט מחזיר את הכדור אחורה, ואין לו את השטח הזה לרוץ, או לחפש את הדאבל פאס עם בלדה, זה רק לטרנזישנים. וברסלון נהנית יותר מדי מהתקפות מעבר. אולי זה ישתפר בהמשך, אני לא יודע, רפיני אמור לחזור אחרי פרגת הנבחרות, ואז הוא אמור, לא יודע, לקחת לו את המקום, לא יודע. נראה מה יהיה שם.
תכף נדבר על זה.
ולגבי השיחה שלי עם עם יושב ראש של ביירן מינכן, כן, הוא אמר שאם זה פליק, כבר ידענו את זה, כבר דיברנו על זה בפודקאסטים קודמים, הוא הולך לקבר עם הרעיון הזה, והוא ייקח את כולנו איתו, לטוב ולרע.
בוא נעשה עכשיו איזה הימור מושכל, לא על תוצאות וכאלה, או לפחות דיון מושכל על זה. אני כתבתי לכם שאני לא יודע כמה השיטה של פליק סוסטיינבילית בשנה השנייה שלה, זו שיטה באוקטן גבוה, זו שיטה שהשחקנים צריכים להיות במצב בריאותי הכי גבוה שיש, זו שיטה שצורכת המון מהשחקנים, יכול להיות שיש בהם מעט סובה גם מההישגים וגם מהשיטה עצמה בעונה השנייה. מצד שני אתה אומר לעצמך, הנזי פליק מאמן מספיק אינטליגנט בשביל להיות מודע למצב של השחקנים שלו ולא ללכת עם ראש בקיר, אבל אז אנחנו מבינים שכל מה שנקרא התקדימים מהעבר מלמדים אותנו שהוא כן ילך עם ראש בקיר, ואני מקווה של השחקנים בברסה שיחסית יש לנו סגל צעיר, יש את הדלק בשביל זה, יש את האנרגיות בשביל הדבר הזה, זו שיטה מאוד מאוד קשה. ואני גם רוצה להגיד עוד דבר, גם אם יש את האנרגיות האלו, בסוף כדורגל, it takes two to tango, מה שנקרא, ויש גם יריבה, והיריבות לומדות את זה, והגלים השני והשלישי, אנחנו ראינו את זה מצוין בשער השני של, סליחה, בשער הראשון של סלטה, הגלים השני והשלישי, שורפים אותנו. אני לא יודע מה יש לו בקנה בשביל לדעת להתמודד עם זה.
ראינו את זה בעיקר גם נגד קלאב ברוז', זה היה לא נעים לעיניים. תראה, אני שמעתי גם, אגב, דעה מנומקת לצד של פליק, סם מרסדן מ-ESPN, אמר לי שבמצב הזה, אחרי שאתה מתרגל כל כך הרבה זמן את הטקטיקה הזאת, ספציפית, יהיה קשה לשבור אותה, ולגרום לשחקנים להתרגל למשהו אחר. הוא אומר שכאילו מאמן שרוצה לשנות מערכים תוך כדי צריך לתרגל אותם באימונים לאורך זמן, והוא לא פתאום יכול להגיד אוקיי עכשיו אנחנו יורדים קצת אחורה, לא מכנים את האוטובוס אבל יורדים קצת אחורה, ואז הם צריכים ללמוד מחדש את החללים שמשאירים מאחורה, את הלחץ מקדימה. יש בזה משהו, אם זה באמת השיטה היחידה של פליק, וזה נראה כמו השיטה היחידה שפיק. יש מצב שלשבור את זה יכול לעשות גם נזק.
זהו, זה דיון מעניין עכשיו פה, כי אני יכול להבין מה אתה אומר, ואני אפילו אגיד יותר מזה. זה לא רק מערכים שאתה צריך לשנות עכשיו, וזה מורכב, זה יסודות. יסודות של השיטה ההגנתית שלך. אתה באמצע עונה לא משנה יסודות של השיטה ההגנתית שלך. זה דבר אחד. מעידך, אני חושב שלכל מאמן צריך להיות בארסנל הכלים שלו, הוא צריך לדעת להכין את הקבוצה גם לאלטרנטיבות. ואני חושב שפה אנחנו, פה פליק לוקה, זו ביקורת לגיטימית לתת עליו. זה בסדר להגיד, אני לא הולך לשנות את היסודות, אבל זה גם בסדר שיהיו לך אלטרנטיבות, ואנחנו לא רואים אותן, וזו הבעיה שלי.
זה הבעיה שכל עוד ברסן לדעתי. בוא נסבול בכיף.
בוא נעבור למשהו יותר כיפי אז באמת, איך היה למין?
היום למין היה בסדר גמור, נגד קלאב ברוז' הוא היה משחק שבטח הוא יכול להוסיף לקלטות, הוא ריחב שם. גם היום, אתה רואה שעדיין כואב לו, אבל הוא כן לוקח יותר על עצמו. נגד ברוז' זה היה פה משהו, קולאסו.
זה ניכר שהוא המנגינה הזאת של ליגת האלופות, אפילו לפני שהוא שומע את המנגינה כשהוא עולה למגרש, ראינו את הפוסט הזה שהוא שחרר, כאילו הוא אומנם בלי המילים on a mission כמו שנה שעברה, אבל עם האמוג'יז והאנרגיה שמשדרת את זה, הוא חם על המסגרת הזאת, הוא חם על הטורניר הזה, הוא יודע את היוקרה שלו, והוא בערבים הללו הוא מה שנקרא stepping up.
היום ספציפית הדריבל לא כל כך הלך לו, בגלל שסלטה ויגו הביאה לפעמים דאבל טים ולפעמים טריפל טים עליו, אם שמת לב.
דאבל טים על אוטומט.
דאבל טים אוטומט וטריפל במקרים נדירים.
והוא דווקא ידע גם לחלק את הכדור, זאת אומרת, הוא לא הלך בכוח. ברגע שהיה עליו את הדאבל טים, הוא ידע לתת אותו הצידה יחסית מהר. לא תמיד, לפעמים הוא כן הלך על הדריבל, כי הוא עדיין
אוהב את זה. במחצת השנייה הוא שחק יותר חכם, במחצת הראשונה היו לו כמה ראש בקיר. וזה לגיטימי, כי הוא שחק מול סבא מרקוס אלונסו, שאפשר באמת לקחת אותו לטיול. אבל חירלדז הלך, ידע שלמי לחפש את זה והביא את הדאבל טים. הוא לא טיפש.
וזה לא עבד כל כך, כי בסופו של דבר למי כן נתן משחק טוב, אני חושב שנגד ברוז' אני מסכים איתך, הוא נתן משחק טוב יותר, אמרתי מקודם, אחד משבע היום בדריבלים, לא איזה להיט גדול, נתן גם קורה, השער שלו, אני אהבתי את זה שהוא היה מאוד החלטי על כדור טועה, בלי לחשוב פעמיים. הרבה פעמים אנחנו מתעצבנים של שחקן של ברצלונה, נופל לו הכדור לרגל, הרבה פעמים גם למין, זה קורה לו, נופל לו הכדור לרגל, ואתה אומר, מה אתה מתבחבש עם זה? תן אחת, עכשיו. והוא עשה את זה. הוא עשה את זה, וזה מה שהביא לנו את היתרון החשוב הזה של ה-3-2 במחצית. פליק לא עשה חילופים כמעט כל המשחק. הוא הורג אותם.
דקה 82, נכון? הראשון היה. תשמע, הספסל כל כך לוקה בחסר, שבמקרה הזה ספציפית אני יכול להבין אותו. מי כבר העלית? ג'רארד מרטין? את פרן? אולי פרן, אני קצת עשה לפני.
זהו, רק פרן. בוא נדבר על עוד שני שחקנים ששיחקו יפה היום. בוא נדבר על פרנקי. הזכרתי מקודם, אני חושב ש... קודם כל, צריך להגיד, הגול השני, בעיניי לפחות, היה על פרנקי. כי אם ראיתם, פרנקי ירד אחורה, ירד, רץ להגנה, הגיע למצב שהוא מתקרב לשצ'סני, הוא לא שומר על אף שחקן, והשאיר את בורחה אגלסיאס פנוי. וזה סתם משהו שלא מתאים לו. ואני חושב שפשוט נגמר לו האוויר, כי הוא פשוט נקרע, הוא נותן מעצמו הכל.
אני... אם שמת לב בהילוך האיטי לעומק, הוא קודם כל שבר את הנבדל גם, אוקיי? הוא התבאס ותפס את הראש שהוא שבר את הנבדל, ואז אחר כך הותיר את החור הזה מאחור על בורחה, ודני אולמו גם יחר בכיסוי שם.
גם פרנקי כעס על עצמו אחרי שספגנו.
ברור,
ברגע שבורחה הגלס, ראית שהוא מתוסכל וזה מעצמו.
ברור, ברור. אבל בשאר המשחק הוא משחק נפלא. עם הבול פרוגרס שלו, והקריון, וכמובן התיקולים, והצהוב הראשון שלו אגב, הוא צהוב פייק, לא הגיע לו צהוב. הצהוב השני מטומטם לגמרי, כן? אבל נכון. הצהוב הראשון לא הגיע לו. לא הגיע לו.
אני אולי, מסכים.
אולי נערר, ואולי איכשהו...
בסדר. טוב אחי. אבל מה שכן, פרנקי באמת מדהים, הוא עושה סוג של סינגל דאבל פיבוט, אם תרצה. אני לא אגיד שהוא עושה את כל התפקיד של פדרי, כי כל כך היה ניכר היום, אני אמרתי לכם לקראת סוף המחצית, זה משחק שאין בו שוערים, אין בו הגנות, ואין בו קישור. מלא מצבים מצד לצד, לא הכדורגל הכי אחראי ומסודר שיש, כיף לצפייה והרבה אקשן, אבל לא ככה אנחנו היינו רוצים לראות את ברסה, והניהול משחק של פדרי והשליטה שלו במרכז השדה כל כך חסרים, שעם כל הכבוד לעבודה שפרנקי עושה, הוא עדיין לא יכול לעשות את מה שהוא עושה בדרך כלל פלוס פדרי, למרות שהוא מאוד מנסה, וזו לדעתי אחת הסיבות שהעייפות הזאת הייתה באוכריו ובאוכרנו במהלכים שהוא פספס. כי otherwise, הוא היה השחקן שנגע הכי הרבה פעמים בכדור, הוא היה השחקן שבאמת סחב אותו הכי הרבה, והיה מאוד ניכר שהוא, בהיעדרו של הבוס שלנו, הוא הבוס. ויהיה לנו מאוד קשה, אני חושב על בלבאו, אני לא יודע איזה קישור אנחנו נעלה מול בלבאו, אבל בלי פרנקי ובלי פדרי, זה... בוא נראה מה פליק מה האלטרנטיבות שלו פה, אם יש לו אלטרנטיבה לקטע הזה שאין לו, אין לו פיבוט בכלל ואין לו קישור. עוד שחקן שאני רוצה לדבר עליו היום, מן הסתם, לבנדובסקי חזר?
חזר בערך?
שמע, הגולים שלו היום...
פנדל ככה ככה.
עזוב את הפנדל. הגולים שלו היום...
בסדר. שער שני אחלה, ושער שלישי מדהים. נגיחה באמת מדהימה. אבל מה בשער המשחק כבילדה?
כמה אם הוא נגע בכדור?
כן, בוא נגיד לך.
28. עכשיו כתוב פה. יש לו, היה לו את הכי מעט נגיעות בכדור בכל המשחק הזה, אבל הוא היה הכי קליני והכי יעיל, והשואל הזקן הזה פשוט הביא לנו את הניצחון היום. אחרי הרבה זמן שהוא לא פתח בהרכב. אני שואל אם הוא חזר, בגלל שאנחנו צריכים את הגולים שלו, כי אנחנו ראינו שהחבר'ה האחרים פחות יודעים לנצל מצבים ממנו. האם אתה היית מתעדף אותו בהרכב של ברסה עכשיו?
אני לא יודע, אין לי תשובה ברורה לזה, כי להגיד שהוא חזר זה קצת פופוליסטי. היום הוא חזר, מה יקרה נגד דגנות שהם לא... לסלטה ויגו יש קישור סבבה, והתקפה מעניינת מאוד, ההגנה שלהם היא לא מהראיות הליגה. מה יקרה מול בלמים חסונים יותר, זריזים יותר, שם לבנדובסקי, הגרסה הזאת מתקשה, אז זה תלוי יריבה בעיניי.
אגב יריבה, היריבה הקודמת שלנו ברוז', אני מוכרח לתת פה וידוי, אני חושב שהשער האחרון שנפסל להם, היה אפשר לשרוק עליו עבירה, אבל בכנות אני לא חושב שזה יצריך הליכה לבר. כי זה לא היה כל כך ודאי. הוא, נכון שהוא נגע בו, היה מגע, היה אפשר לשרוק על זה, אבל תאמינו או לא, קצת התבאסתי בשביל ברוז'. וואלה, גם לברצלונה לא הגיע במשחק הזה שום דבר. אנחנו היינו זוועה, ממש. חוסר אחריות טוטלי, חוץ מלמין שקצת לקח על עצמו את המשחק, לא נראינו טוב בכלל. והקבוצה הקטנה הזאת מבלגיה, עשתה מעל ומעבר, לא נפלה מאיתנו בכדורגל עצמו. הייתה תחושה של קצת כיפוח, למרות שעוד פעם אני אומר, זה משהו שאפשר לשרוק עליו, מה הטייק שלך על זה?
אני דיברתי עם החבר'ה של ביירן, שנתנו שם רביעייה, פירקו אותם, הוא אמר שאתם עשיתם אותם גדולים יותר ממה שהם. ובהתחשב שהחלוץ הפורטוגזי שלהם כבש צמד מולנו, ולפני זה כבש בכל הקריירה שלו 4 שערים, כנראה שזה נכון.
פורבס.
כן. מגזין פורבס.
כן, המיליארדר של עולם הכדורגל. מה הסטטוס שלנו בליגת האלופות, שי? איך אנחנו שם? אנחנו עם 7 נקודות, מקום 11 אם אני לא טועה?
כן, לא בפלייאוף כרגע. לא עם 8 הראשונות, אבל יש עוד 12 נקודות בקופה.
לכן, והמשחק הבא שלנו הוא ב-26 לחודש, משחק לא קל, צ'לסי מגיעה בפורמה.
כן, אנחנו נדבר על המשחק הזה. זה משחק שעלול להיראות כמו ברוש במגרש קטן וקומפקטי כזה.
אוקיי. אגב, אנחנו דיברנו על זה ש... על החזרה של לבנדובסקי, ועל זה שזה פותח אפשרויות בפני פליק, לאט לאט אנחנו גם קוראים היום שההחלמה של רפיניה מתקדמת יפה, והוא צפוי לחזור אחרי הפגרה. אנחנו נמצא את עצמנו עם רשפורד שהוא בכושר, לבנדובסקי אחרי השלושער הזה, והעצמה שלנו לחלוץ 9 אמיתי, למין שהוא די בנקר, וכמובן רפיניה שחוזר. איך אנחנו בעצם מעדיפים לראות את ההתקפה שלנו?
טוב, אני חושב
רפיניה, האם רפיניה בכלל צריך להיות בהרכב מבחינתך?
לא, אנחנו רצים, אתה רץ מהר מדי. יש לנו שבועיים שפגרה, שאנחנו למודי ניסיון מווירוס פיפה וההשלכות שלו.
אני אופטימי.
זה לא כאילו הזמן נעצר עכשיו, ומחכים שבועיים ופתאום כולם חוזרים. צריך לראות איך כולם חוזרים מפגרת הנבחרות, בהתחשב ששוב פעם למין זומן, בהתחשב שגם פרמין עכשיו יצטרף לנבחרת ספרד, ודלפונטה כבר אמר, אני רוצה להשתמש בו, ולמדובסקי ישחק, וכולם ישחקו, ואתה לא יודע איך תחזור משם.
אז בוא נדבר בה. אנחנו כן יודעים שרפיניה וז'ואן גרסיה אמורים לחזור מיד אחרי הפגרה.
ולהם הנבחרות, נכון.
הדעת נותנת שהם לא ישחקו, או לפחות רפיניה, לא ישחק בהרכב מיד, ז'ואן גרסיה, אני נוטה להאמין שכן.
יכול להיות, כן. סביר להניח שכן. רפיניה כנראה יעלה כחילוף. ואז אחר כך יהיה לך סוג של או רפיניה כעשר, לא יודע, או רפיניה בצד שמאל ורשפורד. יהיה חבל לספסל את רשפורד עכשיו, שהוא נמצא מומנטום טוב באופן כללי, אבל זה כאב ראש לפליק.
כאב ראש חיובי בסך הכל, אתה דיברת גם על רפיניה, ומקודם אנחנו דיברנו על פדרי, והתחושה שלי היא שאלה לא סתם שני שחקנים שאנחנו מתגעגעים אליהם, כי ברסה עם הכדור די... היא די מאופיינת על ידי, על ידי פדרי וניהול המשחק שלו, וברסה בלי הכדור, והלחץ שלה והשיבוש שלה של היריב, רפיניה הוא אחד המובילים במובן הזה, זאת אומרת, פדרי הוא אחראי על הסדר, ורפיניה אחראי על הבלגן, וביחד זה עובד טוב, ועכשיו אין לנו אף אחד מהם, אז אין לנו באמת סדר, וגם הבלגן שלנו לא תמיד עובד לטובתנו. אז אפשר לקוות שבסופו של דבר השניים האלה יגיעו ויעשו סדר, אבל בינתיים זה נראה שברסה, גם אם יהיה את הסדר הזה, ברסה, וגם כשפדרי עוד שיחק, ברסה צריכה לכבוש הרבה, כי ההגנה עוד לא מתפקדת מתחילת העונה. פליק אומר שיש לו בעיה עם האינטנסיביות של השחקנים, אנחנו דיברנו על זה קודם, יכול להיות שהשיטה שוחקת, אני מאוד מקווה שברסה תצליח לצמצם את עצמה, כי אנחנו אמרנו גם בפודקאסט הקודם, בסוף הגנה לוקחת תארים, ברסה ספגה משחק עשירי ברציפות, אני לא זוכר מתי זה קרה, תגיד לנו אתה.
אני לא זוכר, כאילו במדויק.
רגע שי, אתה אומר לי בעצם שזאת לגמרי. ההגנה הכי גרועה שאתה ראית מברסה ב-20-30 שנה האחרונות?
לא, לא, היו מופעי ימים יותר גרועים, אבל... כמות הריזיקה שאתה לוקח עם פליק היא משמעותית גבוהה יותר מכל דבר שברסה הציקה.
אבל מצד שני, תראה, שי, אנחנו הרי גדלנו על ברכיו של יואן קרויף, ואנחנו מעדיפים לנצח 5-4 מ-1-0, אז מה אנחנו מתלוננים?
יואן קרויף לא לקח ריזיקה ברמה של ננזי פליק.
אתה אומר שהוא קרויף על סטרואידים קצת. קרויף בהגזמה, מה שנקרא. יכול להיות, יכול להיות, אבל אנחנו... היללנו אותו, ואנחנו שמחים שהוא איתנו, לפחות רובנו בשלב הזה. אתה מתגעגע למאמנים אחרים לצורך העניין, כאלה שחגגו את המשחק האלף שלהם היום.
הוא לא יחזור, ואולי טוב שכך. הנזי, זה שאלה של... מה שהיה מעניין במשחק מול ברוז, שהעיתונאים בספרד... סוג שתקפו אותו, היו שני עיתונאים מספרד ששאלו אותו על המערך הטקטי, ואז עוד עיתונאי אני חושב מפורטוגל ששאל אותו, ואז פליק התעצבן בפעם השלישית ששאלו אותו על האם הוא מתכוון לשאלות משהו בשיטה עצמה. וכשדברים שהכדור נכנס לרשת ומנצחים, אז מי עשתה מפלס הלהבות יורד, אבל אם אתה תגיע עוד פעם למצב של כמה תוצאות לא טובות בגלל המערך הזה, אני כן רואה את הכיסא שלו מתחיל לרעוד, אבל מן הסתם צריך מומנטום שלילי ממש בשביל שזה יקרה. מה יקרה בסוף העונה? בחירות וזה? יהיה מעניין.
היו השבוע קצת דיבורים בספרד על זה שפליק לא נחוש להמשיך בעונה הבאה?
הוא טוען שזה פייק ניוז, כי זה דיבורים שהגיעו כביכול מהסביבה שלו, שהוא במחלוקת עם דקו, והוא לא מרוצה מזה ולא מרוצה מזה. למיטב הבנתי זה פייק.
יש ביניהם אבל מחלוקות מקצועיות על הסגל, על הבנייה שלו, זה משהו שהוא אמיתי. אני לא מדבר עכשיו על זה שהוא, אם הוא יעזוב או לא, האם יש מחלוקות?
אני מניח שיש, אבל הם לא ברמה כמו שהתקשורת רוצה לציין. יש כן מחלקות בין הצוות הרפואי לצוות הפיזיותרפיסטים והכושר, שזה גם טבעי כשדברים הולכים בקבוצה.
כן, אנחנו צריכים להזכיר גם את מסדר החולים שלנו. אגב, היום הצטרף כסדו, אנחנו, פרנקי לא פצוע, אבל הוא לא ישחק במשחק הבא, אנחנו מזכירים שפדרי פצוע, גבי פצוע, ז'ואן גרסיה יחזור, רפיניה גם יחזור בקרוב, וקונדה, שלא היה בסגל היום.
קונדה היה בסגל היום, טוב. תום?
סליחה, אבל לא, מה הייתה לו? הייתה לו איזה בעיה ברגל, בבטן?
לא, הוא לא השלים אימון. לא, לא, בטן זה קריסטיאנס.
שהרגיש
לו. לא, הוא לא השלים. הוא לא יצא להתאמן באימון הפתוח בקמפנו, שעוד נדבר עליו, ולא השלים את האימון המסכם ביום שבת. קו. לא משהו אבל שמוגדר כפציעה כרגע.
כאילו, יכול להיות מחלה, או שהוא לא הרגיש טוב או משהו כזה, אבל לא...
יכול להיות פציעה, יכול להיות... יכול להיות מתיחה, יכול להיות כאבים, עומס שרירי, כל מיני. לא פציעה. חמסה, חמסה, חמסה. למרות שאריק היה בסדר גמור היום.
כן. לא עשה יותר מדי טעויות, גם ראינו שהוא בחילוצים, בסוף כשהם ניצחו, הוא צעק, הוא מאוד מחובר לברסה, הוא גדל בברסה. כיף לראות את אריק מתפתח העונה. אתה יודע, פעם ב-NBA את הפרס הזה שהיום נתנו לשחקן MIP, Most Improved Player. אני חושב שאריק אולי הוא השחקן המשתפר של השנה בברסה. אתה יכול לראות קנדידט אחר?
לא. אריק רוברטו. סרג'י גרסיה.
בדיוק. טוב, זרקת לנו על הקאמפ נו. ראינו את התמונות, ראינו את העבירה, ראינו את הסרטונים, ראינו את הבית. מרגש. פשוט מרגש, באמת. זה עוד לא האצטדיון שאנחנו היינו רוצים לראות בסופו, אתה יודע, מוכן עם הכל, עם כל הקומות והגג וכל ההדמיות שאנחנו רואים מדי פעם. אבל זה כל כך יותר טוב מהבית לא בית שיש לברסה כרגע. ואני תוהה איך השחקנים יגיבו לקמפנו. האם הוא ייתן להם אנרגיה? האם אנחנו... האם הוא יישר את קו ההגנה של פליק?
בנושא הזה כמה דברים. יישר את קו ההגנה של פליק, כזה, זה בקשה גדולה מדי. אביב היה באימון הפתוח הזה. האצטדיון מרשים, כי אנחנו כולם ראינו את זה בתמונות, מבחוץ קצת פחות, יש עוד עבודה שם, אבל מבפנים... הוא נראה מוכן מבחינת הקומה הראשונה והשנייה, וגם קצת מבחינת הפסיליטיז שיש שם. ראינו את השחקנים בחדר ההלבשה הלא רשמי של הקבוצה, חדר ההלבשה ש... אתה יודע, אחד מחדר ההלבשה שאנחנו החלפנו תלבושות, טוב.
כן,
יחס.
הם גם עברו
שיפוץ נחמד. לשעתך לגבי העידוד, קודם כל, מן הסתם, כן, בקמפנו ישמעו את הקהל טוב יותר. חיסרון משמעותי זה יציע העידוד של הפורטה, שעדיין מתעקש על 1,500 איש, למרות שכל הארגונים, שהם לא אולטרס, כן? הארגונים השפויים והבסדר, שברסו אומרים, אתה חייב להגדיל את זה לפחות 5,000, ובשלו, הם טוענים אגב שהוא מעוניין לצמצם את כמות הכרטיסים שמגיע להם בשביל למכור את זה מן הסתם לתיירים במחירים גבוהים יותר. בסדר.
שתי שאלות על הקאמפ נו. כן.
אם ראית במשחק האחרון בערך היהודים במונג'וויק, היה שם, בגלל שאין יציא העידוד ואין אולטרס ואין כלום, היה שם איזה אוהד אחד שאני חושב שהוא פולני במקור, והוא שר שירים, הוא עומד כאילו במדרגות, הוא עומד על המדרגות, שר שירים ומנסה להליב את הקהל.
ראיתי את זה.
אני הובכתי.
זה היה באמת מביך, זה היה מאוד מביך. בוא נגיד, זה לא כל כך מזכיר את היציאה של אתלטיקו לצורך העניין, שהם יורדים ועולים
ממש, ולעומת זאת, בבריסל, הגיע קהל החוץ של ברסה, שזה... 180 מעלות ממה שאתה מקבל בברצלונה. אידיוט אחד שם אגב שרף את האוטובוס שראינו ביום רביעי. לא אולטרס, אבל הם כן הביאו אבוקות וחור ושרפו את האוטובוס. אבל האווירה שם, היו שם כמה ישראלים מהפניה שלנו שהלכו ואמרו אווירה חבל על הזמן. למרות המשחק הגרוע של הקבוצה.
לפחות זה. שתי שאלות לגבי הקאמפ נו. אתה ציינת שהקומה הראשונה והשנייה היו מוכנות. רק נזכיר למאזינים מה זה אומר מבחינת קפסיטי.
45,000.
שזה בערך אותה כמות שנמכרת להר היהודים נכון לעכשיו.
זה סיום שלב 1B, אחר כך יהיה 1C עם 65,000 מקומות. ואז הקומה השלישית שאנחנו רואים שהיא גם נבנית בימים אלה. אבל זה כבר לקנת סוף 2026.
הקומה השלישית היא בני מגג? זאת אומרת, אם אני מסתכל על טיימליין מבחינת השנים, אנחנו עכשיו מסיימים את 2025, ואנחנו ניכנס לקומות 1-2, במהלך 2026 אנחנו גם נשתדרג לקומה 3, נכון? וב-2027 אמור להסתיים הגג?
את הגג אמרו שהם יעשו בסוף 2026, תחיית 2027.
אוקיי, אז אנחנו נצפה לראות את האצטדיון הזה מוכן לחלוטין, סרקה 2028, לפי מה שניסיון העבר מלמד אותנו. יש משהו
לגבי
הפיצויים שאנחנו אמורים לקבל על הדילייז?
רק בסוף הסיום פרויקט. הם כן רוצים להאריך את גמר ליגת האלופות 2029 שמה. 30 שנה אחרי הגמר הוא בין יונייטד לביירן. נראה לי לגיטימי. נראה לי שנזכה גם. נזכה באירוח, כן? אמרתי שום דבר על הגביע עצמו.
כן, חבר'ה, תרגו.
ורוצים כמובן שהוא יהיה במונדיאל 2030, וסביר נראה שהוא יהיה אחד מהאצטדיונים. לא יודע... לא הגמר, הגמר כנראה ילך למדריד, אבל בטח חצי גמר ב-2030.
עוד שאלה לגבי הקאמפ נו.
לא 2034, סליחה, 2030 זה בערב
הסעודית. כן, 2030. לא, אני חושב ש-2030 זה ערב הסעודית.
2030, 2026 ארצות הברית, 2030 ערב סעודית, 2034. איזה מספרים הזויים, תום. לדבר עליהם.
כן, חכה שנייה עם 2034. בוא נדבר על מה שצפוי, מה האוהדים צפויים, אם אתה יודע להגיד לנו מה האוהדים צפויים לראות, איזה שינויים גדולים ובפסיליטיז, איזה חוויות הם יוכלו ליהנות מהקאמפ נו החדש, עכשיו נגיד בעוד חודש או חודשיים כשיתחילו ללכת למשחקים אלה ולפקוד אותו.
הדבר הראשון מבחינה חיצונית יהיה את הסיפורים של התאורה, יש את התאורה הכחולה האדומה שמתחילים לפזר עכשיו בטבעות התחתונות.
אצטדיון.
בטבעות התחתונות, כן, יש שירותים חדשים, זה מזיז להם. השירותים הקודמים בקאמפ נו היו קטסטרופה, במיוחד לנשים. אז עכשיו יש גם תאים מיוחדים לנשים. מזנונים, נראה שנשאר אותו דבר, פחות או יותר. אותו היצע מוגבל ודל, עם הפוטטוס
ובירה אסטריה,
קרוקטס, בירה אסטריה, בנקניקייה, סלצ'יצ'ה של פח אשפה, כנראה זו אותה חברת קייטרינג של הפורטה כל כך אוהב, ופנימית, מי שישב ביציעים בטריבונה ובלטרל, יש להם, תהיה להם זווית טובה יותר, קצת יותר טובה, כן? עדיין, גם בקמפנו הקודם ראו מצוין. לצערנו, אגב, עדיין היו את היציעים המכוערים האלה בסוף הקומה הראשונה ובסוף הקומה השנייה, שנמצאים מתחת לבטונדות. ואז יש לך, מבחינת POV, יש לך פחות אצטדיון לראות, אתה רק רואה את הדשא בעיקר. זה הכרטיסים הפחות טובים. ובהמשך, תודה. תאי VIP של קומה 2, קומה 3, שהיא תהיה קצת יותר פנימה מאשר בעבר, והגג, בסופו של דבר.
אז 45,000 צופים יוכלו ליהנות מכל הדבר הזה, החל מעוד
חודש בערך? משמעותית. נכון? כן. בסוף החודש, לא. בלבאו, אולי...
בסוף החודש.
על הווס כנראה. יש כיסאות אחרים, זה כיסאות מהחברה ש... למיטב זיכרוני, שיבצת הכיסאות שלה באליאנס ארנה של ביירן, והם הרבה יותר טובים מהכיסאות.
טוב, בוא נדבר על מה שמחכה לנו אחרי הפגרה.
אתלטיק בלבאו, נראה לי שנעשו, אולי נעשה פרק לפני זה.
חושב שנספיק לעשות פרק? טוב, יכול להיות. אתלטיק בלבאו, אבל לא רק אתלטיק בלבאו. לברסה יש, בוא נראה מה המשחקים שמחכים לה.
בלבאו, צ'לסי, אלאבס.
וזה בית חוץ בית. וברסה עכשיו כרגע בטבלה. צמצמה היום, מכל הכיתורים שאנחנו עשינו פה, בסוף אנחנו צמצמנו את הפער ממדריד היום לשלוש נקודות, זה שלוש שהם קצת יותר משלוש, בגלל שלמדריד יש ניצחון עלינו, וגם אם יהיה שוויון נקודות, זה שם אותם מעלינו בטבלה, אבל יחסית
עד למחזור, עד לגומלין מקפטו.
נכון. מה שאני רוצה להגיד זה, שזה מבאס להיות מקום שני, אבל מצד שני, אנחנו א', עלינו פה, צמצמנו את הפער מעט, ב' יש לנו יותר משחקי בית כשאנחנו מסתכלים הלאה, מדריד עכשיו בעיצומו של מסע משחקי חוץ, לא פשוט, ג' אנחנו לא באמת שיחקנו עם הקבוצה שלנו, כמו שצריך, ועם חיסורים מאוד משמעותיים, אני חושב שיש מקום להיות אופטימי לכדורגל טוב יותר מברסה, אחרי הפגרה?
כן. רפינה ישדרג אותנו וז'ואן גרסיה ישדרגו אותנו. האם זה ימנע את התקפי הלב שאתה חווה מדי משחק? לא. אבל זה ישפר משמעותית, כי רפינה לוחץ מדהים, וז'ואן גרסיה הוא גרנטי. חמסה, חמסה, חמסה.
אוקיי. אז יש לנו איזושהי נימה אופטימית לסיום. הלוואי, אינשאללה. אני מצפה לזה. אני גם, אבל רוצה לסייג ולהגיד עוד דבר אחד. פדרי זה באמת מניה בטוחה לפחות כמו ז'ואן גרסיה, אם לא יותר. אני מקווה שאנחנו לא תולים יותר מדי תקוות ברפיניה. וזה נכון שהוא גבר על, והוא חסר לנו גם במשחק הלחץ שלו, וגם בשיבוש שהוא עושה ליריבה, וגם ברמה המנהיגותית הוא מאוד מאוד חסר לסגל שלנו. אני פשוט לא יודע אם אנחנו נראה ברסה אחרת לחלוטין איתו. הלוואי וכן. ואני, זה יכול לי אולי להצדיק את כל מה שפליק תלה בו בעונה הקודמת, ואני מזכיר שבתחילתה אנחנו לא ידענו האם פליק צריך לשים בו את מבטחו, ופליק הלך עליו all in ב-2000% והוציא ממנו את מה שרפיניה לא ידע שיש בו. אני מקווה שאנחנו נראה את אותו רפיניה עונה, כי זה מה שאנחנו צריכים וזה מה שחסר לנו מאוד. זה עדיין לא יביא אותנו לברסה שעונה הבאה, ואני מסכים איתך שיכול להיות כדורגל טוב יותר.
של העונה שעברה.
שם אני מקווה.
של העונה שעברה.
כן, אבל אני באמת מקווה שזה לא יותר מדי על הכתפיים שלו. אני חושב שברסה צריכה להשתפר בדברים אחרים בלי קשר. זה לא רק משחק הלחץ שלו שחסר לנו. אנחנו דיברנו על כל הדברים ועל כל הלקויות, אז אין טעם לחזור עליהם. אבל חבר'ה, רפיניה, אני פה פשוט עושה איזשהו תיאום ציפיות גם עם המאזינים, רפיניה זה באמת נחוץ לנו. אבל אתה צודק, לא זה מה שיציל אותנו, זה ישפר אותנו, אבל אנחנו צריכים לדעת להציל את עצמנו כיחידה, ולא רק להישען על משחק הלחץ של רפיניה, או ניהול המשחק של פדרי.
יפה מאוד.
אורייט, עוד נושאים שאתה רוצה לדבר עליהם, טענות, תש, מין, כלכלה, משהו?
יש משהו אחד שאני מנסה למצוא, כאילו חשבתי על מבחינת טקטית, במחזית השנייה סלטה ויגו באתה פעם אחת, למסגרת. מה היה השינויים שהובילו לדבר הזה? אני חושב גם שחירלדז קצת פישל עם החילופים שלו.
נגמר להם האוויר
שם. אתה יודע, גם במשחק המעבר שלהם, ברסה עדיין העמיד את הקו הגבוה הזה, ואתה אומר שלא היה להם כוח לגיחות של קו שני ושלישי?
אני אומר שגם נגמר להם האוויר, ואחד הדברים שזה הביא להם זה מה שאתה ציינת עכשיו, ואני אומר גם שפליק, אני משוכנע בזה, גער בשחקנים, שמשחק ההתקפה של ברסה ומשחק הלחץ שלהם, כמה פוזשנים אנחנו, כמה פעמים הכדור חזר אלינו מהר במחצית השנייה. זאת אומרת, גם אם היו עיבודים, זה היה בחצי שלהם, לא בחצי שלנו. אני חושב שהמשחק רובו ככולו נוהל בחצי שלהם, ואני חושב שכל האינטנסיביות, בוא נגיד ככה, האינטנסיביות שלנו עלתה במחצית השנייה, ושלהם ירדה. אני חושב שפליק גער בשחקנים, ראיתי אותו גם ספציפית, נכנס בפרמין על איזה עיבוד כדור מיותר שהיה לו, במחצית השנייה אפילו, אבל לדעתי זאת הסיבה. סלטה ויגו, עם כל הכבוד, נתנה מחצית ראשונה בקצב שהיא לא רגילה לתת. אני, אפילו השחקנים של ברסה, אני ראיתי אותם מתנשמים ממש בסוף המחצית הראשונה. זאת הייתה מחצית פסיכית, מצד לצד, ולברסה יש יותר כלים להתמודד עם זה, עם הסגל שלה, מאשר לסלטה ויגו. זה לדעתי הסיבה שאנחנו שלטנו יותר במחצית השנייה.
אוקיי. מעניין. בעיניי, ההוצאה של מינגסה פגע להם, היה להם מהלך קבוע, אם ראיתם במחצית הראשונה, שהם הביאו כדור לאחד המגינים שלהם, ואז בנגיעה לאמצע, או לפיבוט של בוחר אגלסיאס, שלקח כדור והוריד אותו, או לסוטלו, אני חושב שהיה שם. זה פגע, לדעתי. אחר כך, החילוף של בריין סרגוסה, שלשם שינוי לא היה פלא מולנו.
חששתי ממנו.
הוא הגיע, אתה יודע שהוא עם גול, כאילו הוא מוסיסט אחד, ואפס גולים ב-2025, שזה מעניין. עיקר נגדנו אז.
כן, אבל לנו יש, לא אגיד טראומות ממנו, אבל השם הזה ידוע לנו.
אני אומר, הוא עקץ אותנו עם אוססונה, ואז הלך לבישול אחד בכל 2025 ואפס שערים. ואז גם, זה פלא, וגם מרדונה, יאגו אספס, גם לא ממש השפיע על המשחק, על הדקה 70.
רק שחקת את הצהוב השני מפרנקי.
כל החילופים שחיללתם במחצית השנייה היו לא טובים.
לא, אני חושב שהם הגיעו עם המון התלהבות, הם התבאסו, הם חזרו פעם ועוד פעם, והפעם השלישית, הגול הזה של אמין על סף המחצית, אני חושב שעשה גם שבירה מנטלית, בנוסף למה שאני ציינתי.
אוקיי. מענייני מנהלת, שמחתי מאוד היום לראות את גלי וזיבי ברמן, ביציעים של בלומפילד, כאילו את מה שמגיע להם מבחינת הקהל, כן? פחות מבחינת מה שמכבי נתנו להם על המגרש.
Oh God.
אבל פחות הם שמחים, כאילו, גם להגיע לבלומפילד אחרי כל כך הרבה זמן, זה נראה לי חוויה בשבילה.
להגיע, כן. אני לא יודע אם ביציעה הם הרגישו ככה.
כן. כן, אבל יש להם חוצה חתומה של פדרי מוקדשת להם, אז נראה לי שהם בסדר עם זה.
שזה מדהים ושפוע ענק, איזה כיף, כל הכבוד שי. זה באמת הדברים הכי יפים שברסה מה אני עושה בסוף.
חד משמעי.
אגב, כשאמרת עכשיו ראיתי, אני חשבתי שאתה כבר תתחיל, תפצח באיזה המלצה לחדשה של וינס גיליגן.
מומלץ, בוא נחכה לפרק 3 ו-4, לדעתי זה יהיה טוב, כן. זה כבר טוב.
אגב, מה אתה אומר? למאזינים שלנו, מי שלא יודע, וינס גיליגן היוצר של שובר שורות, סדרה חדשה באפל טיווי, שי כבר יצא לו לצפות בשני פרקים, ואתה אומר שזה so far so good.
זה מצוין. מבחינת עלילה, תסריט, סינמטוגרפי כמובן של וינס.
איזה מגניב הוא גם שהוא רשם שזה הכל נעשה על ידי בני אדם, ולא על ידי AI.
ולא AI, כן.
הוא לא מחלטר, הוא יושב ועובד.
אתה ידעת שהוא היה מהכותבים של עונה שלישית של תיקים באפלה?
ידעתי על זה עכשיו, כי יצאו על זה סיפורים, וקראתי על זה, אז שכתבו שכאילו קצת חזר למקורות שלו של תיקים באפלה, אז למדתי את זה.
כי הוא שלח כחובב תסריט למפיקים, ואז הכניסו אותו לעונה 3, ובעונה 5 כבר הוא היה מפיק. זה התקדמות משוגעת. ודווקא העונות האחרונות של X-Files היו פחות טובות.
כן, למרות שאני חושב שאת הגאונות שלו הוא כבר הוכיח מעל ומעבר.
כן, כן, אבל ב-X-Files ספציפית זה היה לא משהו. יאללה, תום, בוא נהיה חישון.
אורייט, אני בעד. אז תודה רבה. שי, רגע, יש לנו איזשהו חוף קטן. מצטיין המשחק שלך. מי האסטריה שלך?
לבה? אני מתבקש.
חייב להיות. פרנקי אולי מועמד, אבל עם הטעות בשער עם הטעות בשער השני, שתי הטעויות בשער השני והאדום, זה נשלל ממנו, מה גם שקשה לא לתת לשחקן שקבע שלושער.
אמת.
אוקיי, אז זו האסטריה שלנו, ועל הדרך גם נגיד תודה רבה לשותפים שלנו בבירה אסטריה, אסטריה דם, הבירה של ברצלונה ושלנו, אוהדי ברצלונה. חוץ מזה, תודה רבה לך, שי פל, ותודה רבה לחיילי צהל ששומרים עלינו, עוד קצת, עוד כמה חטופים אחרונים, ואנחנו עושים את הדבר המדהים הזה, ונקווה שהם יהיו בבית, ושעם ישראל יהיה שלם יותר, ועד אז, ועד אחרי הפגרה, ויסקה ברסה.
ויסקה ברסה חברים, ביי ביי.